הרב בני לאו.
פרק למדלת, אנחנו ממשיכים בנאומים של אליהו, המונולוגים. בפרק הקודם ראינו שהטענה המרכזית שלו הייתה כלפי איוב, שטען אלוהים לא שומע, אלוהים לא רואה, אלוהים לא מאזין. עונה אליהו, יש לאלוהים דרכים שבהם הוא משוחח עם בני אדם, או בחלום, או באיסורים עצמם. זה עצמו דיאלוג, זה עצמו נוכחות של השם בעולמך. כעת, בנאום השני של אליהו, הוא גם כן ממשיך, הפעם הוא פונה לרעים, שימעו חכמים מלאי, ויודעים מאזינו לי, אוזן מילין תבחן, וכך יתאם לאוכל. הוא מתחיל כאילו מענה חדש, למרות שיש המשך לדברים הקודמים. זה נאום שני, אבל נוגע בראשון. זאת אומרת, גם עכשיו הוא רוצה להמשיך את אותם דברים שהוא מצטט מאיוב, הטענות של איוב, אבל הוא פונה לרעים ומנסה להסביר להם במה הוא לא מקבל את מה שהם אמרו. הרי הטענה הפותחת של אליהו בפרק הקודם הייתה, אני לא יכול לסתום את פי, מכיוון שאתם אמרתם דברים שלא מסוגלים להשיב לטענות של איוב. מה היה לא נכון בתשובה של הרעים? על זה מנסה כעת אליהו לטעון את טענותיו. מה הייתה הטענה של איוב? אלוהים נהג בו שלא כמשפט. העונש היה עונש לא מידתי, שום דבר לא מצדיק את האיסורים, שום דבר לא מצדיק את מה שהשם היכה אותו. זוהי עיקר הטענה של איוב, שאי אפשר להתמודד. ועכשיו מכאן בא הדבר הזה שהרעים אחד אחרי השני ענו לו בצורה שזה כן מידתי, זה כן צודק, אתה כן רשע, אתה תבדוק את מעשיך. טענות הרעים בהצדקת האלוהים הייתה כל הזמן להישאר באותו מצב. זאת אומרת, אלוהים עושה את הצדק ואת היושר בגלל שכך דרכו. צדיק וטוב לא רשע ורע לו. לא היה שום ניסיון להיפגש עם איוב מתוך מקומו. ולכן אומר אליהו עכשיו לרעים, לכן אנשי לבב, שמעו לי, חלילה לאל מרשע ושדי מעוול. בוודאי, אלוהים לא יעשה רשע, אלוהים לא יעשה עוול. כי פועל אדם ישלם לו, וכאורך איש ימציאנו. אדם מקבל לפי מידותיו, לפי מעשיו. אף אמנם אלו ירשיע ושדי לא יעוות משפט, זה נכון. אלוהים לא ירשיע ולא יעשה משפט, כי הוא עשה את הכל, הוא ברא את הכל, הוא יצר את הכל. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אחרי שהסכמתי איתכם, אחרי שאני מעמיד בתור נקודה אקסיומטית שאלוהים הוא הטוב המוחלט, ולכן בהיעדר של הטוב המוחלט, הקדוש ברוך הוא לעולם לעולם לא יעשה עוול במשפט, אין דבר כזה, אין שום יכולת לעשות את העוול במשפט של האלוהים. אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני רוצה להוסיף עוד דבר. והעוד דבר שאני מוסיף לכם, זה את מה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים ורבים בתורה, זה את המושג הזה שנקרא הסתר הפנים. וכאן מכניס אליהו לתוך עולמו של איוב את הדבר הזה עצמו. אומר אליהו לאיוב, הוא אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יודע גם את זה לעשות. הוא יודע עליו, הוא ישקיט ומי ירשיע, ויסתר פנים, פסוק כ"ט, ומי ישורנו, ועל גוי ועל אדם יחד. זאת אומרת, הסתר הפנים יכול להיות על גוי, כלומר על עם שלם, ויכול להיות על אדם פרטי. וזה בעצם סוג של מהפכה מחשבתית בתוך המענה של איוב. הוא לא משנה את היסוד של הטענות של הרעים שמדברים על צדיק וטוב ורשע ורע, אבל הוא רוצה לשים את העין שלו על מושג הסתר הפנים, שהשם יודע. הסתר הפנים זה לא חוסר עשייה, אלא זו עשייה של השם. היא עשייה בעצמה. הקדוש ברוך הוא ישקיט, מירשיע, יסתירנו, מישורנו, הוא בא ואומר, זה עצמו תגובת השם. יש מדרש, הייתי אומר, מאוד קיצוני אפילו, שמופיע בתוך בראשית רבה, על הפסוק, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, כן, התמונה של העולם שאחרי המבול. המדרש מתחיל בפסוק שלנו, הוא ישקיט ומי ירשיע, ויסתר פנים ומי ישורנו. רבי מאיר בעל הנס דרש את הפסוק הזה. הוא ישקיט מעולמו ויסתר פנים. ככה אומר רבי מאיר, הוא ישקיט מעולמו ויסתר פנים. מה זאת אומרת? כדיין שמותחים קילה על פניו ואין יודע מה נעשה מבחוץ. זאת אומרת, יש דין, יש דיין, יש מערכת של משפט, יש נידונים, אבל מול עיניו של הדיין מותחים קילה. זאת אומרת, יוצרים חיץ בין הדיין לבין עולמו, לבין הנידון. צעקו על רבי מאיר חבריו, אמרו לו, דייחר מאיר, תסתום את הפה, איך אתה מדבר כלפי שמיה? אמר רבי מאיר לחברים שלו, ומה דכתיב? והוא ישקיט, ומי ירשיע? הוא ממשיך את הפסוק שלנו. אמרו, לא ניתנה שלווה לדור המבול, ומה חייבין? זאת אומרת, או בלשון אחר, נתנה שלווה, ומי בא וחייבן? כשהסתיר פניו מהם, מי אמר לו, לא עשית כשורה, ומה הסתיר פניו מהם? על גוי ועל אדם יחד. על גוי זה דור המבול, ועל אדם זה נוח. המדרש מביא בשמו של רבי מאיר את הרעיון הקיצוני ביותר, שממנו בעצם אפשר לומר הזנחה. הזנחה גמורה של העולם וכל מה שנעשה בו. השם מסתיר את פניו אחרי שהוא משפיע שלווה לבריאות, אחרי שהוא נותן להם את כל טוב, והם חוטאים, ואז יש את הרגע של הסתרת הפנים. החידוש הזה אומר שהענישה עצמה היא הסתרת הפנים, זה עונש. הסתרת פנים זה לא התעלמות, אלא זה עצמו העונש. זה לא בא לומר שאין תגובה, אלא זו עצמה היא התגובה, הסתרת הפנים היא התגובה, המבול זו הסתרת הפנים, והתגובה של הקדוש ברוך הוא לנוח שאחרי המבול, זו עוד הסתרת פנים. ומה שקורה לאורך כל ההיסטוריה שלנו, טוען איוב ואיוב, נגיד את זה בשמו של רבי מאיר, זוהי דרכו של הקדוש ברוך הוא להתערב בעולמו. זה לא אי עשייה, היא העשייה עצמה. צריך לומר שהפתרון של הסתר הפנים שמופיע כאן במדרש, יחד עם כל ההיסטוריה שלנו, זה תמיד קשה. תמיד קשה לדור שאחרי שואה, קשה שבעתיים. הרעיון הזה של הסתר הפנים, כאילו הקדוש ברוך הוא מגיב לעולמו בהסתר, זה דבר שהוא כמו איזה חידה, זה חידה לאמונה, זה חידה לאנשים שיש להם אמונה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו. אבל ככה מציע אליהו להגיב אל עולמו של איוב. הוא רוצה להגיד לו שהראייה הזאת של עצמו, בתור מי שהקדוש ברוך הוא לא נוכח בעולמו, היא הטעות של איוב. הקדוש ברוך הוא נוכח בעולמך, ובדרכים שאתה לא חווה אותם. הדרך שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך, אם תרצה בצורה פרדוקסלית, היא דרך הווילון הזה שהוא שם בינך לבינו, כשהוא נתן לשטן להיכנס בתוכך. אליהו מעצים את עולמו של איוב, עולמו הדתי של איוב, לא בניסיון להצדיק את האל, אלא בניסיון לחדור לעולמו של איוב, ולהגדיל אצלו את האמונה שהקדוש ברוך הוא כן נוכח בתוך עולמו.